שלום וברכה ובוקר טוב. יש כאן שתי שאלות. שואל יאיר, שלום כבוד הרב, הרב הזכיר שדינה הייתה בת 8 בשעת המעשה. כיצד זה מסתדר עם המדרשים שהייתה לה בת משכם הסנאט? תודה רבה לרב ולצוות. זה לא מסתדר. אלא אם כן נאמר שבאותם הדורות היו יולדים כשהם היו ילדים, זה לא מסתדר, אין מה לעשות. גם המדרש הזה הוא לא מדרש כל כך מבוסס. וזה המדרשים האלה מטרתם היא יותר מטאפורית, לומר שיש המשך לניסיון של הקמת השבט ה-13 עם בני אומות העולם דרך המאורעות, ההרפתקאות שקרו ליוסף במצרים. שואל אבישי, הרב הסביר שיעקב ראה בעצמו אדם פרטי וניסה להפיק את המרב ממה שקרה עם שכם. קצת קשה לי בסברה לומר שלא רצה לנקום על חילול השם שנעשה בביתו. האם אפשר לומר שיעקב ראה במעשה זה ביטוי לחיבור פנימי שיש להגשימו, כמו שהתורה מכריחה אונס להתחתן עם אנוסתו? תודה גדולה לרב ולכל הצוות. אתה שאלת וגם תירצת, יפה מאוד. טוב, ובכן, אנחנו כאן בפרק למד וב של ספר בראשית בסוף פרשת וישלח, פרק שכל כולו מוקדש לתולדות אדום. עשיו הוא אדום, שאת השאלה מה זה חשוב? זה חשוב כי בעצם אפשר לומר שאדום זה החלק המפוספס של המשפחה של האבות. זה מי שהיה צריך להקים איתו אחד משני שבטי יצחק. היה צריך להיות שבט יעקב ושבט עשיו, בסוף זה יצא שעשיו דחוי, ויש 12 שבטים מיעקב. אבל לעתיד לבוא, ועלו מושיעים בארציון לשפוט את הר עשיו. זאת אומרת שיש מה לדון כיצד ההתפתחות הפנימית של מה שקורה באדום, זה כמין הכנה למפגש עתידי. ולכן התורה מדברת על זה בקצרה בעצם, פרק אחד בלבד, אבל שנדע שיש עוד השגחה שמסתובבת בעולם דרך אומות העולם ובפרט דרך עשיו. יש באגדות רבה בר חנה שהוא מספר שהוא ראה שני אווזים במדבר. ושמשני האווזים האלה, הם היו כל כך שמינים, היה נוטף שמן. השומן שלהם היה נוטף שמן שהפך להיות נחל. ושאל אותם, האם יש לו חלק איתם בעולם הבא? אחד הרים את הרגל, אחד הניף את הכנף. וכשהוא חזר אל החכמים, אמרו לו, עתידים ישראל ייתן עליהם את הדין. לא כל כך ברור מה זה כל הסיפור הזה, יש הרבה פירושים. אבל רבנו בחייה אומר ששני האווזים זה הנצרות והאסלאם. ואיך הוא מזהה שם את הרגל, את הכנף, זה לא כל כך משנה. מה שחשוב זה למה עתידים ישראל ייתן עליהם את הדין. כי הם עשו בזמן הגלות את העבודה שעם ישראל לא עשה. כלומר, היה צריך שעם ישראל יפיץ את דבר השם בעולם, לא עשה, היו לו סיבות טובות למה לא לעשות, כן? היינו נרדפים והכל, אבל בסופו של דבר מישהו עשה את העבודה, עשה אותה בצורה מקולקלת אמנם, אבל עשה. כמו שהרמב"ם כותב, שכל הדברים האלה של ישוע הנוצרי ושל מוחמד, כל הדברים האלה הם הכנה למלך המשיח על ידי הפצת התפיסה התנכית בעולם, באופן שכאשר יבוא משיח צדקנו ומרמנו אמן, אז הם יוכלו להבין בכלל על מה הוא מדבר. לפני כן, בלי זה הם לא היו מסוגלים להבין. אז כך שיש פה איזה תהליכים.
מה שאין להם חלק
ברמב"ם. יש לו.
יש להם חלק?
יש להם, כן.
לא מצליחים
לרוב. מה שיש לו איתם דווקא. אבל בסדר, לא כך משנה, נסביר את החלק הזה של ההגדה. מה שחשוב לי כאן זה מה זה עתידים ישראל ייתן עליהם את הדין. וזה כאן התורה רומזת לנו, דע לך שיש גם דברים שמתרחשים דרך אומות העולם. פסוק א', ואלה תולדות עשיו, הוא אדום. עשיו לקח את נשיו מבנות כנען, את עדה בת אלון החיתי, ואת האוליבמה בת ענה, בת צבעון החיבי, ואת בסמד בת ישמעאל אחות נביות. השלושת הנשים האלה, אז עדה בת אלון החיתי, מצאנו אותה בפרשת תולדות, ששם כתוב בסמת בת אלון החיתי, וכאן היא נקראת עדה. אהוליבמה בת ענה, בת צבעון החיבי, לא שמענו עליה מקודם. הייתה שמה עוד חיתית אחת, שהיא לא מוזכרת פה בכלל. כנראה שהיא לא הביאה ילדים לעשיו. בסמת בת ישמעאל נקראת בפרשה אחת מחלת בת ישמעאל, אחות נביות. ואז כאן היא נקראת בסמת, ועדה הופכת להיות, כלומר בסמת הופכת להיות עדה. ותלד עדה לעשיו את אליפז, ובסמת ילדה את ראואל, והאוליבמה ילדה את יאוש ואת יעלם ואת קורח, אלי בני עשיו אשר יולדו לו בארץ כנען. אז אנחנו רואים שיש לעשיו שלוש נשים פוריות, שמשתיים מהן הוא מוליד בן אחד, ומהשלישית שלושה. זה מעט מאוד לעומת, למשל, מה שקרה אצל יעקב, שיש לו 12 שבטים, לאה שיולדת שבעה ילדים. אז זה אופייני, לפי מה שאמרנו, למשפחות בעלות אופי אריסטוקרטי, שהן לא פוריות, מצד שני, הן בעלות יכולת פעולה על העולם. יש מה שנקרא משפחות ירחיות ומשפחות שמשיות. דיברנו על זה באריכות כשלמדנו את סוף פרשת וירא. דיברנו שיש המשפחות הירחיות מתאפיינות ב-12 ילדים ובת. ואילו השמשיות מתאפיינות בזה שיש מעט ילדים. זה האריסטוקרטיה העקרה. וכמו שרואים למשל אצל מיכל בת שאול, שהיא לא כל כך אוהבת את הפופולריות של הריקוד של דוד, ולא היה לה ולד. זאת אומרת שהיא אריסטוקרטיה, מצד שני היא הכרה. ואז ראינו ש... מה? אז ראינו שהמשפחות שמקדמות את העולם הן המשפחות השמשיות דווקא. והירחיות הן הפרולטריות. עד אשר יעקב מחבר בבת אחת את השמש ואת הירח, ואז הוא גם יעקב וגם עשיו, ועל ידי זה נעשה ישראל. אבל הרחבנו בזה הרבה, גם כשלמדנו על החלום של יוסף, שרואה את השמש ואת הירח, וזה בבת אחת אביו. כן. אבל כמובן אנחנו לא נרחיב בזה, כיוון שהרחבנו בזה הרבה, והדברים מוקלטים לכל החפץ. עכשיו, ויקח עשיו את נשיו, את בניו, את בנותיו, את כל נפשות ביתו. אז חז"ל אומרים, הנה, כל הנפש הבאה ליעקב, 70, והם נקראים נפש. ואילו כאן יש לו מעט, ונקראים נפשות. המאפיין של הפירוד במשפחת עשיו. ואת מקנהו, ואת כל בהמתו, ואת כל קניינו, אשר רכש בארץ כנען. וילך אל ארץ מפני יעקב, אחיו, כי היה רכושם רב משבט יחדיו, ולא יכלה ארץ מגוריהם, לשאת אותם מפני מקניהם, וישב עשיו בהר שעיר, עשיו הוא אדום. אני שואל את השאלה, מתי הדבר הזה קרה? הרי כאשר יעקב חוזר מלבן, עשיו כבר נמצא בהר שעיר. אז מתי זה קרה? זה קרה לפני שיעקב יצא לבית לבן. אז הוא ועשיו היו מגדלים צון, הרבה צון, הרבה מקנה, ויוצא לפי זה ששניהם היו עשירים מאוד. אם עשיו כבר אז הלך לארץ אדום, כדי לא להתחרות עם אחיו על, על השטח.
הוא לא מעוניין שההבטחה של זרעך את האינטרס זה יתקיים בו, כאילו הוא לא...
זרחה אתן את הארץ הזאת. הארץ הזאת זה מהנילוס ועד הפרט. זה כולל גם את אדום. מהבחינה הזאת אין לו בעיה. כן? עכשיו, ויתן לעשיו את הר שעיר. אני חושב את השאלה, אז איך זה שיעקב יוצא לבית לבן בשעה ש... ואין לו כלום. הוא צריך לעבוד אצל לבן כל כך הרבה שנים. אם הוא היה כזה עשיר, הוא יכול היה לבוא כמו אליעזר. אלא, שכיוון שעשיו רצה להרוג אותו, היה צריך לברוח.